ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו דיברנו שבוע שעבר ונמשיך לדבר על הרש"ר הירש, רב שמשון רפאל הירש. אנחנו במיוחד אולי צריכים לדבר עליו ולהציג יותר בהרחבה את שיטתו ואת המשמעות של השיטה שלו לימינו ביום כזה שאנחנו נמצאים. אני לא שמעתי חדשות בשעה האחרונה, אבל לפני זה בדרך לפה אז כל התחנות דיברו על פינוי עמונה. זה ממש קורה עכשיו, כן. וכל הנושא הזה של פינוי עמונה, כמו הרבה נושאים, זה פינוי עמונה, זה פריזמה שדרכה אפשר לראות. אתם יודעים מה זה פריזמה? כזה כאילו נקודה של הסתכלות, איזה חרך להציץ בו דרך איזה חור, דרך איזה חלון, ולראות בצבעים שונים מציאות, איך לפרש מציאות. ניקח באמת את עמונה כמשל. בפועל אני לא יודע מה בדיוק הולך שם, אני גם לא יכול לתת כאן פסק הלכה מה צריך לעשות, אבל כי זה תלוי במציאות. אבל דבר אחד ברור, שאני כמו הרבה יהודים ששומעים את הקולות ואת הברקים, מאזין לרדיו פה ושם ומקבל את התמונה בגדול, אז אנחנו נמצאים בהרגשה שאין ספק, יש המון ספקות, אבל אין ספק שנבוכים הם בארץ. קיימת מבוכה אדירה. למה קיימת מבוכה אדירה? כי יש פה סתירות מיני ובי, כאילו נדבך על גבי נדבך. מצד אחד, ארץ ישראל שלנו, אין ספק בדבר, כן? ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, והיא שייכת, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל הרבה יותר מה שכל מדינה שייכת לבני אותה מדינה. מדוע? כי אין לנו אף מדינה ברחבי העולם, אולי אני יודע, סין או מקומות מהסוג הזה, שיש להם היסטוריה של אלפי שנים עם קשר, ואצלנו זה גם לא דומה לסין, כי בסין הם חיו שם. הסינים שכבר הפסיקו לחיות בסין, אז אני לא יודע עד כמה במשך אלפי שנים תהיה להם זיקה לארץ מולדת וכמיהה לחזור לשם. אנחנו בתחזן העניין בשבועת הציון ורחמים כפשוטו, כן, חיינו כל הזמן סביב ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא סוף סוף נותן לנו ממשלת ימין, כן, ואנחנו מסתכסכים עם כל העולם מעליות ממשלת ימין. הרי אם היינו ממשלה פחות ימנית, היינו ביחסים יותר טובים עם חלק מהעולם. ואנחנו הולכים עם זה עד הסוף. כשהולכים עם זה עד הסוף, אנחנו יורים לעצמנו ברגליים והולכים הפוך. אז מה, אז יש כל מיני מוסדות, יועץ משפטי ובגץ והסכמים ואדמה פרטית ולא אדמה פרטית והכל. אני לא יודע, אני רק אומר, התחושה היא של מבוכה עצומה. התחושה היא של מבוכה עצומה, או שזה קונילמלים שלא יודעים מה יד שמאל עושה, יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, ויד שמאל לא יודעת מה יד ימין עושה. או שיש כאן בעצם יד השם שמראה לנו שמשהו לקוי, משהו מושחת. אני לא מתכוון בשחיתויות שהעיתונות מדברת עליהן, גם זה גרוע. גם זה גרוע, כי זה לא תחושה שמתאימה לנו כעם ישראל שקם בארץ מולדתו לתקן עולם במלכות השם, אפילו אם הדברים לא נכונים, שזה יהיה כל הזמן השיח והשיג הציבורי. כמה זה מושחת, כמה זה מושחת, כמה זה מושחת. לצערנו כנראה אין השן בלי אש, ויש בזה משהו, וזה גם כן חלק מהמבוכה. אבל אני מדבר מעבר לכך, השחיתות הערכית, הפנימית, הדתית, המוסרית, התורנית, מה בשחיתות? אני מתכוון הרדידות, החוסר תפיסה, במיוחד אני רוצה לדבר על הציבור שלנו. הציבור שלנו הוא ציבור של תורה עם דרך ארץ, הוא ציבור של תורה ומדע, הוא ציבור של תורה וציונות, הוא ציבור של תורה שפתוחה כלפי העם וכלפי כל מה שקורה. אנחנו לא עובדים בשיטה של ישיבת פונביץ' או מטורקלטה או חסידות גור, אני לא יודע מה, שלנו יש את הדרך ואת הרבי ואת השיטה, והכל יכולים מבחינתנו להיות בחינת כלבים נופחים והשיירה עוברת. אנחנו לא, זאת לא הגישה שלנו, לא של הרקע שלנו, לא של הישיבה שלנו, לא של תפיסת העולם שלנו. אבל מאידך גיסא, אנחנו לא יכולים להיות עיוורים. אנחנו דווקא בגלל השיטה הזאת, זה לא חדש. זה כנראה כבר קיים, דיברנו על זה, זה כבר קיים 200 שנה לפחות. כן? המפגש עם העולם החיצוני הוא מפגש מאוד מאוד מסובך. ולתת מענה למפגש הזה הוא דבר שדורש הרבה הרבה יראת שמיים. ומה לעשות, אין לנו מספיק יראת שמיים כנראה כדי להפעיל את השיטות שניסו. אם נהיה יותר מסודרים, אז אנחנו יכולים לומר שיש ארבע או חמש תגובות אפשריות למציאות שעם ישראל הקים מדינה בארצו והוא חלק ממשפחת העמים. זאת מציאות, אני לא מדבר כרגע סיסמאות. מציאות שאנחנו חלק מהאום, אנחנו חלק מהחברות התעופה הבינלאומיות, אנחנו חלק מהעולם הפועל והסוחר והמדעי והחושב והמפיק סרטים והכותב ספרים והמציג אמנות והבונה בניינים. אנחנו חלק מהעולם, כן? פעם לא היינו חלק מהעולם. עד לפני תשנחת, ובוודאי עד לפני 200 שנה, אנחנו לא היינו חלק מהעולם. היינו באמת עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. זה מה שהיינו. אולי היו תקופות עתיקות שקשה לנו לשחזר אותן, שאז השאלות שנשאלות היום גם נשאלו. תקופת בית שני היו כמה וכמה שנים טובות שבהם היו שאלות דומות שעלו על הפרק, אבל תכלס לא במהדורה ולא בסגנון של ימין. אבל הסגנון של ימין הוא סגנון כזה שיוצר סתירה, איך להתמודד. אנחנו יכולים להתמודד או המדינה היא ציונית ולא יהודית, כן? או המדינה יהודית ולא ציונית. אלו שתי מצבים שאדם דתי ידבר עליהם ויגיד אנחנו יהודים ולא ציונים, הם ציונים ולא יהודים. מה פשוט לא יהודים? הם יהודים, אבל תכוון זה לא משנה ולא מזיז להם הרבה שהם יהודים, לא משפיע על אורחות חיים שלהם, כן? אם אנחנו לא מתייחסים מהבחינה הדתית, אנחנו נגיד, אנחנו מדינה כמדינת כל אזרחיה, כמו ארצות הברית, כמו קנדה, יש הרבה מדינות שיש בהן המון הגירה, שבאו אליו אוכלוסייה מ-70 מדינות, או 80 מדינות, אני לא יודע כמה מדינות, יש לנו נציגים של הרבה מאוד מדינות, כמעט כמו לארצות הברית, כן? וממילא זו צריכה להיות דמוקרטיה שלו, לקחת בחשבון או לא לקחת בחשבון את האזרחים שיושבים. זאת תגובה שלישית. תגובה רביעית זה תגובה שמנסה ליצור איזה סינתזה, כן? אנחנו נהיה גם יהודים וגם ציונים וגם נתייחס לאזרחים, כן? אולי לא לכל אזרחי העם, אבל אלה שהם אזרחים חוקיים. וזה המצב המשפטי שלנו. המצב המשפטי של מדינת ישראל, שכתוב במגילת העצמאות של מדינה ציונית, מדינה יהודית, ואנחנו מתייחסים לכל האזרחים. האזרח הערבי, לפחות מבחינה פורמלית, על פי מגילת העצמאות ועל פי החוק הישראלי, הוא אזרח שווה זכויות לאזרח היהודי, והאזרח החילוני הוא אזרח שווה זכויות לאזרח שהוא תומך בתורה ומצוות. כן? אז זה ניסיון של סינתזה. הניסיון הזה של סינתזה, בו חיים רוב ההורים שלנו, רוב האנשים שלנו, רוב החברה שאליה אנחנו בגדול משתייכים. מדוע? כי אנחנו הרי כן מנסים להיות דמוקרטים, אנחנו כן מנסים להיות נאורים, אנחנו כן מנסים לרכוש השכלה ומעמד, אנחנו כן מנסים לשרת בצבא, אנחנו כן מנסים, סליחה?
מנסים להיות תלמידי חכמים.
לא, לא, על זה עוד לא דיברתי. זו השיטה החמישית. השיטה החמישית היא שאנחנו פותחים, איך מחשב מבלבל ומציג לנו כל מיני ג'יבריש, אנחנו פשוט סוגרים אותו ומאתחילים אותו מחדש, נכון? אז אולי הגיע הזמן להתחיל את כל החיים שלנו מחדש. מה זה להתחיל את חיים שלכם? תמחוק את הבעיה של תורה עם דרך ארץ, תורה ומדע, תורה וציונות, תורה וצבא, וזה 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 וזה. תתחיל לדבר מה זה תורה. בוא נלך עם סדר עדופיות, כאילו רשימה של ערכים מהמכריעים ביותר, ואז אנחנו ללא ספק מגיעים למסקנה חד משמעית שהתורה היא הספר שהבא הקדוש ברוך הוא נתן לנו, כמו שאתה קונה להבדיל מכונית סוברו, אז אתה מקבל איזה חוברת, כן, בשביל ההדיוטות, איזה שני דפים, כי הם לא מסוגלים לקרוא יותר, אבל עם זה שקנה את המכונית הוא האדם שמבין קצת בטכנולוגיה בעומק, הוא מנדס מכוניות או מכונות או משהו כזה, או מוסכניק מוכשר, אז הוא יקבל ספר די יבש שבו יש לך את הפירוט איך לטפל במכונית מאלף עד תו. כן? זה כולל את כל המערכות, זה כולל את כל האלקטרוניקה ואת כל המכניקה ואת כל התדלוק ואת כל האבזור ואת כל ההנדסת אנוש ואת כל העמידות לתאונות וריסוק וכו' וכו'. אז כל זה כתוב בספר. כך להבדיל אלף אלפי הבדלות, ספר התורה, כולל התורה שבעל פה, הוא בעצם ספר שנותן לנו איך אנחנו הצרכנים, הקדוש ברוך הוא היצרן, כן? הוא יצר את העולם ואנחנו הצרכנים, אנחנו חיים בתוך העולם. אז אנחנו צריכים לדעת איך היצרן רוצה וממליץ ואומר לנו להשתמש באותו כלי מדהים שהוא יצר בבית חרושת שלו. הקדוש ברוך הוא יצר בבית חרושת שלו ביקום, לא יודע איפה הוא ממוקם, אבל זה יש, העולם הוא יש מעין, כן? אז יש מעין, הוא מדבר על איזו נקודה היולית שלאט לאט התרקמה לששת ימי המעשה ולכל הבריאה, ומתוך כך הגענו עד הלום, כעבור 5,700 77 שנים. אז בסך הכל אנחנו נבוכים, לא יודעים מה לעשות. בואו נקרא שוב את ספר היצרן, כמו אתה הולך עם המכונית ששלמת בשביל הרבה כסף. אנחנו שילמנו הרבה כסף כדי להיות פה. אני לא מדבר רק על היסטוריה, גם באופן אישי, האמא שלנו עברה חבלי לידה בתשעה חודשים, אחר כך לא נתנו להורים שלנו לישון במשך שנתיים, אחר כך גדלנו, אז התחילו בעיות אחרות וכל מיני מחלות, והם צריכים לרוץ לרופא. בקיצור, יש פה הרבה השקעה בכל צלם אנוש וכל כל הומו סאפיאנס, בלטינית, כן, הוא חתיכת ישות שהייתה בו המון השקעה. זה לא פחות השקעה מאשר כסף שאנחנו שמים כשקונים, אני יודע מה, את הסוברו הכי חדש שמביאים לארץ. סוברו, טויוטה, שברון, לא משנה מה. אני מתכוון לומר, אולי מכונית טובה, לא מדבר כאן, מכוניות יוקרה. יוקרה יכולה לעלות מיליון שקל, אבל מכוניות טובות, באמת טובות, אז כן, חדשות, 150 אלף שקל בממוצע, זה המחיר המינימלי, כן? תורה, לא יוקרתית על התורה, יוקרתית זה כבר חצי מיליון, מיליון. אני הייתי אומר שאנחנו יוקרתיים, אבל בואו נלך מהקטן על הגדול. אז גם מכונית כזו, אתה נתקע במדבר, או אתה נתקע באיזה שלג או גשם, או אני לא יודע מה, ואתה מבין במכוניות, כן, אז אתה יודע בדרך כלל איך להתמודד, אני מסגור את החלונות ולהפעיל את החימום, או להחליף את הגלגלים לצמיגים שפועלים, להביא, אם זו מכונית טובה, אז יש שם אופציה איך לעשות את זה, עם כאילו כפישת 4 על 4, ובקיצור, אם אתה, זהו. כך אני חושב, הגיע השעה לעשות את הדבר הזה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. האם אנחנו עושים את הדבר הזה? התשובה היא לא באלף רבתי. אנחנו ממש לא עושים את הדבר הזה. גם לא בישיבה שלנו, ואני גם לא בטוח שעושים את זה בישיבת פונוביץ' ובריץ. למה? כי אנחנו מתברגים לתוך איזה שיטה, אנחנו ככה ולא ככה, כן? ועל זה אנחנו מדברים 70% או אולי 50% מהזמן. מה אנחנו מתנגדים ומה אנחנו תומכים ועם מי אנחנו מתחתנים ומי אנחנו לא מתחתנים וכל זה שייך לכל החוגים כמעט, כן? אז אנחנו פשוט עוסקים בתפל ולא בעיקר. אנחנו לא עוסקים מה עם הערכים של החיים שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות ולחשוב כדי שהספר שהיצרן נתן בידינו יוביל את המוצר שזה אנחנו והחיים שלנו, כן? באופן האופטימלי והטוב יותר שאפשר, כן? זאת השאלה, ואנחנו לא עושים את זה, ולכן אנחנו מסתפחים כל הזמן, כן? הציבור הדתי-לאומי, כן? הוא הולך להשתגע אחרי שעשו הסכם. אל תעשה הסכם, עשית הסכם, תכבד את ההסכם, כן? מה, להתחיל להשתולל כי אתה צריך לשחרר כיתות, כי אתה צעיר והיית רוצה להיות מתאגרף באיזה זירה בלאס וגאס, אבל זה לא עולה, אז במקום זה אתה לוקח אבנים, זורק על המגבניקים, הם זורקים עליך, והכל סוסים וחמורים ואש וחזיזים ובקבוקי הקולנומיקה. זה לא פתרון מבוגר, זה לא פתרון של ממלכת כהנים וגוי קדוש לבעיות הקיומיות שלו, כן? אל תעשה, ואם ההסכם הזה הוא לא נכון, אז למה לא עשינו אחת של מיליון אנשים? סתם יש מיליון אנשים שמתנגדים לרעיון שאיזה ערבים שיש להם איזה קושן ספק בכלל אותנטי ונכון, כן? על מקום, נכסי נפקדים, הכל, זה נקרא שאין לנו זכות על האדמה. זאת אומרת, אפשר לעשות בצורה דמוקרטית מאוד מאוד, הייתי אומר, תרבותית, כמו מהטמה גנדי, כן? הוא יצטרך לסלק את האנגלים, מלחמות לא עזרו לו, אז הם עשו את זה באופן פסיבי. זו שיטה שהוכיחה את עצמה לפעמים הרבה יותר מאשר שיטות של טרור מלחמות גרילה, כן? אני לא יודע, אני אומר, אני ממש לא מביע דעה, אני רק מתאר עד כמה המצב הוא מסובך, עד כמה המצב הוא בעייתי. וכנראה שעוד לא הגענו לגאולה, כי זאת תהיה הגאולה. מלאה הארץ דעה כמיים מים מכסים. לא כתוב ש... ודאי זה יקרה. שארץ ישראל תתפשט לכל העולם. אבל הרמב״ם, שאנחנו הולכים בשיטתו, בדרך כלל בעיות דברים מהסוג הזה, כן? אפילו כוזרי או הרמב״ם, שהם יותר ימניים נגיד, כן? אבל כולם מדברים על כך שהתורה תמשול בכיפה. לא מדברים על שיהיה לנו את הצבא הכי טוב, למרות שאולי זה יהיה נכון, אבל לא מדגישים את זה, זה לא המקור של ההצלחה של ימות המשיח, ולא מדגישים את העובדה שתהיה לנו את הטכנולוגיה, מלחמות הסייבר הכי טובות בעולם, למרות שזה יכול להיות שיהיה נכון כל זה, אבל אתם מבינים מהו השורש של הכל? מלאה הארץ דעה כמיים מלאים מכסים, כל מדעת השם, זאת אומרת, אנחנו מתחברים ליצרה, זה השורש של כל שאר. כתוב, המעדנים מצויים כאפר. זה אגב משפט מאוד מעניין, אני מצטט רמב"ם. מה זה מעדנים מצויים כאפר? הפירוש הוא שזה יהיה מעדנים, אבל זה לא יהיה חשוב בעיניך יותר מדי, כי זה דבר שחייר, זה לא יעורר קנאה ותאווה וכבוד, כי זה נמצא. כן, ברגע שנמצא, כן, אז לא בגדיל. אני זוכר, התאולה שלי, אתם זוכרים, לפני 15 שנה, מישהו היה מגיע פה עם סמארטפון, ככה משוכלל של סמסונג, של, אני לא יודע מה, של אייפון, ככה משהו שעולה 5,000 שקל. לפני 15 שנה, זה היה יכול ליצור אספת עם. מה זה? וואו, מה הולך פה? כן, כן. היום זה מצוי ככה, אתה צריך לשלם רק כך וכך שקלים, ועוד טיפה ללמוד, עוד אפליקציה, ועוד שם אפליקציה, ובסדר, ואתה כבר גילית את הפלא מעליך, או לא מעליך, יושב לך מול האף כל היום. אז אני מתכוון לומר, שבגדול, בגדול אנחנו צריכים להבין, מה מניע את העולם, מה הוא אמר, ואנחנו לא מבינים, אנחנו עסוקים בתפילים, לא בעיקרים, עסוקים בדברים תפילים ולא בדברים עיקרים, ולכן או שלכן הגולה עוד לא באה, או זה תקופה, חלק מהתהליך של המשך מסוים לפחות של הגלות. נבוכים הם בארץ, פסוק שהוא מאוד מאוד עמוק, מפני שהוא גם מתאר משהו שקרה בזמנו, אבל זה גם הרגשה מנטלית, זה גם איזה חיים בסתירה. ולכן הרבה מהציבור שלנו, לא מאלה היושבים פה, אבל מהחברים שלנו, מהשכנים שלנו, מהבני דודים שלנו, הכל, הם מנסים לתקן את הדעת. הם מנסים כל מיני דברים, איך למחוק את התורה, או איך לשנות את המסורת, ואיך לשנות, למרות שזה אף פעם לא נכשל, המסורת לא נכשלה, אנחנו לא מצינו את מה שיש בספר היצרן, כן? אתה רוצה להחליף, אם אתה לא מסתדר עם ספר היצרן, למרות שהיצרן נתן לך את הספר, אז אתה לוקח ספר אחר. במקום לקחת את הספר של היצרן המרצדס, נתן לך איך להפעיל את המרצדס, זאת אומרת, אני לא מסתדר עם זה, אני אקח את הספר של היצרן של היגואר. כן, זה יהיה טירוף. הרי זה מכונית אחרת, זה לא מה שהיצרן שלך נתן למוצר שאתה לקחת. אז אנחנו לא קראנו את ספר היצרן והפעלנו אותו לחיי היום. זאת הבעיה של המונה, זאת הבעיה של השחיתות במדינת ישראל, בארץ ישראל, זאת הבעיה הגיאופוליטית שלנו, ואין לי פתרונות קסם מעבר לאידיאל הגדול שאני מדבר עליו, שאני לא יודע בפועל מה לעשות כדי ליישם אותו ביום יום, גם לא לעצמי. אבל אני לפחות מדבר פה על הנוסחה שהיא צריכה להיות ברורה. זה ברור שהשם הוא היצרן שלנו, כי אם זה לא ברור, אז אנחנו באמת רחוקים. זה צריך להיות ברור, כן? אני מאמין במנה שלמה, כן? שהבורא הוא העולם הכל, הוא היצרן. זה ברור, כן? זה ברור שהתורה ניתנה מסיני, יוצא שזה ספר היצרן שלנו. בכל זה צריך להיות גם כן ברור. זה האמונה בעיקר השמיני שהתורה מהשם, כן? שביעי ושמיני. כן? זה ברור שאנחנו נזר הבריאה ביותנו, בני אדם, צלם אלוקים, מה עוד שאנחנו עם ישראל עם כל הנפלאות ההיסטוריות שמוכיחות את המיוחדות, ברור. אז יוצא שהמשל עם המרצדס וספר איך להפעיל את כל המערכת, כן, והם במצבים טובים, הם במצבים של משבר. המשל הזה הוא משל מאוד מאוד מדויק. אבל כנראה אנחנו או טיפשים או לא מאמינים באלף בית. אנחנו לא מאמינים באלף בית. אם היינו מאמינים, אז היינו מחפשים בספר, לא משנים את המחיצה בבית הכנסת או את זכויות הנשים או את ה... את הדת ואת דרכי הלימוד ודרכי ההגות ואת הכל, אלא פשוט מנסים להשתמש בספר שהיצרן נתן לנו.
היה שמלבישים את זה על השקר.
ואז המרצדס באמת תישאר תקועה בחול או בשלג, למרות שהיא בקלות יכולה להתנתק. בוא נחזור לרשרש. זה לא נוגע לרשרש, זה נוגע לתסכול ולכאב שאני מרגיש כשאני שומע את החדשות מה קורה בהמון. זה לא צריך להיות ככה. איך זה יכול להיות אחרת? אני לא יועץ משפטי ולא ראש ממשלה ולא רב ראשי ולא ראש הבית היהודי ולא הרבה דברים. אז אני לא יודע איך בפועל שוברים את ה... את ה, את המבוך הזה, את ה, את ה, נבוכים מהם בארץ. אבל, אבל זה ברור לי שככה זה לא צריך להיות. ככה זה לא צריך להיות. אני לא מאשים דווקא את הציבור שלנו. אבל הציבור שלנו הוא ציבור של תורה עם דרך ארץ, הציבור שלנו הוא תורה עם ציונות, הציבור שלנו הוא תורה. אז אולי נבדוק פתרונות אחרים שכן עבדו. לשער איש הפעיל פתרון שעבד זמן מסוים לפעמים. זמן מסוים. הפתרון הזה עבד בקהילה קטנה בפרנקפורט דמיין לפני 100 שנה. כן? וזה היה הבסיס לקהילה אורתודוקסית, לא הייתי אומר מודרנית, אם כי קוראים לזה נאו-אורתודוקסיה. משמע נאו זה חדש. אבל בכל אופן, אבל זה הבסיס לקהילה האורתודוקסית במודרנית. כלומר, קהילה שהיא לוקחת את התורה מהשמיים, את השולחן ערוך, את היהדות המסורתית, כן? על קוצו של יהוד, יקים ידעו לדקדק על קוצו של יהוד, הם היו יקים, כן? אז לקחת את זה ולמצוא את הנוסחה איך לחיות עם דרך ארץ. היינו השכלה, היינו ידיעת שפה ברמה לא פחות מאשר האדם השני שאין לו יהדות בכלל או אין לו שמירת מצוות. וזה דרך ארץ, דרך ארץ זה כולל הכל. דרך ארץ זה דבר מאוד רחב. כן, איך לחיות כאדם מודרני בעולם משוכלל עם הקפדה על כל קוצו של יהוד. עכשיו, הקפדה על קוצו של יהוד היא הייתה, זה הסברנו שבוע שעבר, היה תנאי הכרחי להצלחה של השיטה, וכל עוד, כל עוד היה דמות כמו הרב הירש, שהיה ירא שמיים גדול, למרות שהוא היה שנים במחלוקות וכל מיני דברים, הוא הצליח במשך כמה שנים. אחר כך, במשך הזמן, חלה רגרסיה בכל הנוסחה הזו, בגלל שקמו כל מיני דברים. אז בואו, לכן אני אומר, זה דבר חכם לנסות לבדוק מתי היה באיזשהו מקום ניסיון מעבדתי שהצליח. ונדמה לי שזה בחיי הערבי זה הצליח, לפחות במקומו הוא הצליח ליצור דמות של יהודי כמו אבא של הרב נמנצר, דיברנו עליו שבוע שעבר, או יהודים כאלה ואחרים שיראתם קודמת לחוכמתם. יש חוכמה, יש תורה, יש דרך ארץ, אבל יראתם קודמת לחוכמתם. הנקודה הזו על אוויר שלא הדגיש, כי זה היה מיותר כאילו להדגיש, אבל היום ממרחק של 100 או 120 שנה הם חייבים להדגיש את זה, וכנראה זה לא מספיק ברור ולא מספיק קיים היום. אחרת אין סיבה שאם זה עבד בין גויים בפרנקפורט לפני 120 שנה זה לא יעבוד בין יהודים ליהודים היום, שהרבה יותר קל לכל ללמוד תורה מבחינה טכנית מה שהיה אז. יש לנו דף יומי בטלפון, יש לנו דף יומי באינטרנט, ויש לנו דף יומי בפייסבוק, ויש לנו משנה יומית ופרשה יומית ופרק היום בתנך ו-929, שאפשר לעשות את זה גם עם יראת שמיים אם עושים את זה נכון, ועוד כל מיני דברים. יש, הדרכים קיימות והן אפילו הרבה יותר משוכללות משהו זה. אבל כנראה שחסרה המוטיבציה, חסר הרוח אלוקים של היראתו קודמת לחוכמתו. יש יראה אבל לא קודמת לחוכמתו. גם היראת שמיים זה פלסטלינה שאני יכול לשנות ולהחליט ככה וככה. זה לא פלסטלינה, יראת שמיים זה צריך להיות אדם שהוא, איך סיפרו לי פעם? אני הייתי שם, רק זה היה טיסה לפניי. יש כל שנה כמה גורמים עושים, אני זוכר את השם המדויק הזה, בגליל, בכפר בלום, לא בשמיים, זה סוג של פסטיבל של יהדות שמביאים שם ביחד מכל הגווני הקשת, מביאים היהודית, כן? מביאים אנשים בדרך כלל משכילים, מביאים רבנים ומביאים חרדים ומביאים חילונים ומביאים אמנים ומביאים משוררים ומביאים פרופסורים ומביאים עמך והכל, ויש שם סוג של להבדיל ירחי קרה כזה במשך שבוע בכפר בלום, כן? אז אני זוכר שהייתי שם, הזמנתי לשם כאחד המרצים בפאנלים לפני, מתי זה? לפני 15 שנה או משהו, 20 שנה, בכל אופן סתם נחמד בקיץ, בגליל, ליד השנה שעם הרבה מים עדיין בירדן ההררי, זה שם ליד כפר בלום, מקום יפה. בקיצור, ואני זוכר שסיפרו אז התנסו אותנו חשבון הבלון, זה היה נחמד, כאילו טסנו לשדה דוב למנחת שם בכפר סול וליד זה בגליל העליון, את צבא הגליל, ואני זוכר שסיפרו שטיסה קודמת היה משום מה איזה סוג של איזה טורנדו קטן התפתח, לא יודע, בתחילת הקיץ, משהו לא שכיח, והמטוס עמד כמעט להתרסק. ואז מישהו מהחברים שלי שהיה על הטיסה הזו תיאר את ההתנהגות של הנוסעים. חלק מהנוסעים היו אנשים מפורסמים, כן? אז הוא תיאר, למשל את אותו, תיאר שני פרופסורים מאוניברסיטה, אנשי מחשבת ישראל, אחד ככה מיד נתקף חרדה, הוציא ספר תהילים והתחיל לקרוא בכוונה גדולה, כן? והשני ככה נתקף היסטריה, היו שלושה, סליחה, והשלישי פשוט התחיל לכתוב צוואה, לא תפילה ולא כלום, כן? אז אתה רואה, שלושתם דתיים, שלושתם פרופסורים מחשבת ישראל, זה מאוניברסיטה הזו, זה מאוניברסיטה הזו, זה מחוץ לארץ. על כל פנים, אני רק אגיד לכם סוד, שזה שחזר לגרסא דינקותא והתחיל להגיד תהילים בקול בוכי, כשהמטוס ככה התחיל להשתגע, מטוס קל, כן? מטוס פנימי של ארקיע, אז הוא חזר לגרסא דינקותא שלו, הוא היה מחוצץ, כן? שלושתם דתי, אבל הוא פרופסור מחוצץ. שני הישראלים לא הגיבו כמו יראתו קודמת לפחמתו. אז זה היה מאוד מעניין, אני רציתי אז לדבר על זה בכפר בלום, אבל זה, כיוון שאנשים אלה היו נוכחים, זה היה מדי רגיש, היה חסר טקט, אז לא דיברתי על זה. אתה רואה אז מי יהיה לו שמיים ומי לא, מי יש לו אמונה ומי אצלו זה בסך הכל משלח יד, מקצוע, הרי מתפרנסים מהאמונה, אני מזכיר בפילוסופיה יהודית, מחשבת ישראל, זה הפרנסה שלנו, ויותר מהפרנסה, אלה אנשים חכמים, פרופסורים, מלומדים, מפורסמים, כתבו ספרים לסוף, אפילו בטלוויזיה ופה ושם, אתה רואה, יש שירה קודם לחכמה, זה שעה שאפשר אפשר להכיר מנוע בן אדם. השיטה של הרב הירש הייתה לא רק תורה עם דרך ארץ, אלא היו בה עוד דברים, וזה מאוד מעניין, ולכן אני רציתי גם אלמלא אירועי אמונה להרחיב על זה היום, אבל אם אירועי אמונה זה מקבל עוד משמעות. הוא בעצם היה אבא רוחני לא של הציונות הדתית, למרות שהיינו מצפים שתורה עם דרך ארץ תוביל אותו למסקנה, הוא היה איש רציני, היה גאון, היה אדם גם מסודר, יקר, כן, ועקבי למדי, אז היינו מצפים שהוא יהיה ציוני. הוא התנגד לציונות גם מבחינה נפשית, אני חושב, וגם מבחינה פרקטית. טוב, הרי הציונות היה, הוא מדבר בסוף המאה ה-19, זה היה סוג של הימור מטורף באמת. אני מדבר על הציונות המדינית של בנימין זאב הרצל, כן? או הציונות הדתית של אנשים שממשיכי חיבת ציון, כמו הרב ריינס, הרב צבי שקלישר, הרב מוליבר, וכל האבות של מה שאחר כך נהיה המזרחי וכן הלאה וכן הלאה. אגב, אתם יודעים מה זה מזרחי? כמו שהמילה מזרחי? טוב, מזרחי, זה לא אפילו, אלא אני אשכנזי. מה זה מזרחי? למה לתנועה הזו קראו מזרחי? מה פלוס מזרחי? לא למדתם את זה באזרחות? מה?
אחרי הבגרות שוכחים.
מיכה, מה זה מזרחי? מה זה מזרחי?
מרכז.
מזרחי.
מרכז.
מרכז?
הם נגד ירושלים.
ראשי תיבות, מרכז רוחני. מזרחי זה מרכז רוחני. המפלגה, התנועה, תנועת המזרחי, זה היה מרכז רוחני. לא סתם מרכז רוחני, אלא כמובן בציון. זאת אומרת, ציון תהיה מרכז רוחני, לא סתם אדמה נוספת, כי אז אפשר אוגנדה. באמת הרצל היה מוכן להסכים לשעה קלה לתוכנית אוגנדה, לפי שעה. אבל הרב הירש, מעניין מאוד שבזה הוא הסכים עם הרפורמים, הרי הוא היה הלוחם הגדול ברפורמים. הוא הצליח לשקם קהילה שומרת תורה ומצוות עד הסוף, אבל בגרמנית, עם דרך ארץ, עם בית כנסת מפואר, לא פחות מפואר מאשר ההיכל הרפורמי, עם הדר שמתאים לפרנקפורט של היהודים העשירים. הם היו נתמכים על ידי הברון רוטשילד, הוא היה גורם הכלכלי שעזר לרב הירש מאחורי הקלעים. גם מבחינה פוליטיקה היו שם בעיות משפטיות, הם יהודים יכולים להקים קהילה נפרדת או לא, הרפורמים טענו שכולם צריכים להיות ביחד. ובאמת התפתחה גם מחלוקת בין רבני גרמניה, הרב הירש לא היה הרב הגרמני היחיד באותה תקופה, היה רב גדול חשוב בשם הרב במברגר, הרב של וירצבורג. הרב במברגר, הרב של וירצבורג, היה בשיטה שלא להיפרד ולהקים קהילה נפרדת הרפורמים, אלא להישאר כל היהודים כלפי חוץ לפחות קהילה אחת, ואנחנו נפעל בתוך המסגרת המלוכדת לנסות אולי להיפרד את הרפורמים. הרב במברגר היה רבה של וירצבורג, הרב זליגבר במברגר, מה היה שמו העברי? יצחק משהו. זה מאוד מעניין מה שקרה בבחינה היסטורית, זה דבר מאוד מעניין. הצאצאים של הרב במברגר רובם הם היום סופר חרדים, והצאצאים של הרב הירש רובם הם מה שנקרא ציונים דתיים. אבל הרב הירש, אגב, שניהם היו נגד הציונות באותה שעה, אבל מסיבות שונות. רב במברגר היה נחשב גדול בתורה קלאסית, הרב הירש לא היה נחשב גדול בתורה קלאסית, מפני שהוא העדיף, כך זה נראה לפעמים מבחינת שיטתו החינוכית, לימודי מקרא, אצלו המחשבה והמקרא הלכו ביחד. לימודי מקרא, גם מחשבה, הרי הוא עשה גם במחשבה, אגרות צפון וחורב, ישורון וכו', אבל הוא העדיף לימודי מקרא, לימודי גמרא. וצחקו עליו, להגו לו, אמרו לו, אצלנו החרדים השמרנים, אמרו אצלנו, אז היה מנהג לקרוא תהילים וללמוד גמרא, ואצלך זה בדיוק הפוך, זה לקרוא גמרא וללמוד תהילים. הוא כתב אגב פירוש על ספר תהילים. אז מה רב הירש? רב הירש כן היה תלמיד חכם, רואים את זה בתשובות שלו, שמש ומרפא, הוא התכתב עם גדולי הלמדנים, גדולי הפוסקים, רבי יצחק אלחנן מקובנה ואחרים. הוא היה גדול בתורה גם, אבל הוא הלך להילחם, איך אומרים, תצטרף לאויב קצת ואז תצליח לקחת את השיטות שלו ולשנות את הכל מבפנים. זו הייתה השיטה שלו, זה הפירוש תורה דרך ארץ. לכן הרב צריך לדעת גרמנית, הרב צריך להיות בוגר אוניברסיטה. זה ממש, כן, תשאלו היום כל רב, בקטמון הישנה או בקיבוץ הדתי, אז הוא יגיד לך, ודאי, הרב צריך להיות דוקטור קודם לכל. אז זו שיטה תורת דרך ארץ. זה נכון. אבל לא נכון, כי אצל הרבים שקודם לכל, הכל קודם לכל, יראתו קודמת לחוכמתו. אוקיי. אבל נעזור לנקודה שבה אנחנו עושים. הרב הירש הייתה גם שיטה מאוד מעניינת. קודם כל הוא אמר, עלינו להיפרד מהקהילות, להקים קהילה נפרדת, קהילות נפרדות, אנחנו נפרדים, כן? וזה באמת גישה שלא הייתה קיימת, לא בציונות ולא בציונות הדתית, וגם לא קיימת היום. יש מושג של הרבנות הראשית. דווקא היום, הפוך על הפוך, הם נפרדו, הקימו צוהר ובית הלל. לא נפרדו לגמרי, כי הם גם בזה וגם בזה, אבל ההיסטוריה משתנה, כן? אבל הוא הקים קהילה נפרדת עצמאית, קהילת עדת יושבים בפרנקפורט, שאחר כך בנותיה היו הקהילות באותו נוסח בכל העולם היהודי. כל העולם יודע, זה הקהילות האורתודוקסיות המודרניות, אבל עם יראתם קודם לחוכמתם. הייתה לו אבל עוד נקודה שהיא יותר עמוקה, כי קשה למצוא את המכנה המשותף בין הנקודה הנוספת. הוא טען נגד הציונות, אנחנו לא יכולים לקדש את האדמה, אנחנו לא יכולים לשים את ארץ ישראל בראש מעיינינו, כאשר יש לנו כל כך הרבה עוד לעשות בבחינה רוחנית. והוא כותב את זה במפורש, ארץ ישראל זה לא מטרה, זה אמצעי. יש ארץ ישראל, הרי יש מצוות יישוב ארץ ישראל לפי רוב הפוסקים, חוץ מלרמב"ם, ויש פסוקים של, כן, עוד מעט זה מתחיל בפרשת בשלח, כבר אנחנו רואים מקדש השם כוננו ידיך וכל העניין של המטלה להגיע לארץ ישראל, לבנות את בית המקדש. הוא אמר שכל הדברים האלה זה אמצעי ולא מטרה, אפילו בית המקדש זה אמצעי ולא מטרה. סתם הוא גייס לזה את המזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, דיברנו על זה שאסף שר שיר לשם שהוא שפך חמתו על עצים ואבנים ולא על תורת ישראל ועם ישראל. ואילו אצל הרב ריינס ואנשי המזרחי, אז הוא הודגש שיש את שלושה דברים ביחד. אומרים שהרב קוק ניסח את זה, זה טעות, הרב ריינס ניסח את זה עוד לפני הרב קוק. תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, כל השלושה צריכים ללכת ביחד. גם הרב ריינס הסכים שהדבר הכי חשוב זה תורת ישראל, הדבר השני זה עם ישראל, והדבר השלישי הוא ארץ ישראל. אבל אחד לא יכול להתקיים בלי השני. הרבים שחלק על זה בתוקף. הרבים שאמר, ארץ ישראל זה לא מגיע בכלל לאותה קטגוריה עקרונית של עם ישראל ותורת ישראל, כן? אלא זה אמצעי. זה אמצעי מאוד חשוב שהיה לנו אותו, ועוד בשעת הגאולה יהיה לנו, אבל גם אז זה יהיה אמצעי. אז יהיה אמצעי שהכל יהיה הרמוני, כלומר החיים הארציים והפיזיים שלך יחברו באופן הרמוני עם איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו וכו'. גם הרב יעקב יחל ונברג בשרידי אש, שזה פחות או יותר אותה שיטה של הרב הירש, עוד שהוא כבר חי הרבה יותר מאוחר, היה ראש הסמינל לרבנים על שם הילדסהיימר בברלין, אז הוא גם כן כותב בספרו המוסרי ההגותי לפרקים שהמושג הזה של איש תחת גפנו תחת תאנתו, שגם חיי הרוח יחד עם החיים החקלאים והכל מתמזג להרמוניה. אז עם זה גם הרב הירש מסכים. אבל ללכת כעת כמו הרצל ולנסות להקים מדינה יהודית, אוטונומיה יהודית, כן? אפילו אוטונומיה יהודית, ולהשקיע בזה משאבים, ועם זה לתקן וללכד את עם ישראל, הוא התנגד לזה בתוקף. הוא הקים איזה איגוד שאני לא יודע את שמו, אבל האיגוד הזה בעצם היה המקור והבסיס הקמאי של אגודת ישראל. אגודת ישראל הוקמה בוועידת קטוביץ בפולין ב-1912, ערב מלחמת העולם הראשונה. אבל הירש כבר נפטר ב-1888. אבל עוד בחייו, בגיל 80, נולד ב-1808 ונפטר ב-1888, ודמותו מקיפה את היהדות של המאה ה-19. כבר בגיל 22 הוא היה רב ראשי של אזור שלם בגרמניה. הוא היה עילוי גדול, שנוי במחלוקת בהרבה דברים, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהוא התחיל את האורתודוקסיה המודרנית, אבל ברמה התורנית. ואני חושב שהנוסחה שלו, לפחות בנקודה הזו, הייתה נוסחה מנצחת. הנקודה שלו שארץ ישראל זה רק אמצעי ולא מטרה, זה עוד נושא. אני חושב שזה כבר עבד אצלו אולי באופן פסיכולוגי, מותר לי לרגע להיות זיגמונד פרויד של רש"ר הירש, ולהגיד שבגלל שכדי להצליח היית צריך להיפרד מהרפורמים, אז כבר האמנת בכלל באינדיבידואליזם, בפירוד ובפרטיקולריזם שכל פירוד מחייב ומייצג, ולכן גם לא רצית שעם ישראל יהיה עם ככל הגויים, ולכן לא רצית שתהיה לנו אדמת מולדת, ולכן רצית שהאושר והלקחים שתלמוד בבלי וכל היצירה וגלות ספרד וגלות אשכנז וכו', גלות איטליה, כל הדברים הללו הם יהיו הבסיס למאבק הרוחני שלנו. אז לא, כאילו לא לבזבז תחמושת על אדמה. אני חושב שאם הוא היה חי היום לכאורה עם אותה אידיאולוגיה, הוא ודאי היה שייך לנטורה קרתא, כי היום גם אגודת ישראל היא די ציונית, הם לא אומרים את זה, כן? אבל בפועל הם ימנים, בפועל הם בעד ארץ ישראל השלמה, אנשי החרדים הם מתנגדים לחילוניות ולא רוצים לשתף איתם פעולה ולא רוצים ללכת לצבא ולא רוצים לשלם מיסים וכולו
וכולו.
ארץ ישראל חשוב מהם, תיקחו, כן, מותר להביא דוגמה שוב של מורנו רבנו, אצלי מורנו ורבנו הכוונה לרב נבנצל שליטה, רב נבנצל שליטה הוא איש קדוש, איש טהור, איש מורה מעם, כן, והוא איש דגל התורה, הוא איש של יהדות התורה, של אגודת ישראל, זה מה שהיום אגודת ישראל, כן, אין ספק בדבר, אפילו חתום יחד איתם על כל מיני דברים, אבל הוא איש ארץ ישראל השלמה בענק, כן, הוא יותר מסתום יותר מרוב אנשי המונה וחופרה וכו'. אתם יודעים מה זה? זה כן עובד ביחד. זה לא השיטה שעל השרש. אני לא כל כך מבין למה, אני מציג את זה כנקודה למחשבה. האם זה באמת היה איזה מוטציה מוזרה, איזה סטייה אישית מהקו שהיינו מצפים ממנו? כי הוא בסך הכל היה יהודי של הרמוניה, אבל לא, הוא החליט שארץ ישראל זה רק אמצעי וזה יהיה הרמוניה רק לעתיד לבוא. הוא קידש את הגלות. יתר על כן הוא עבד הרבה עם מאמר חז"ל, אני לא זוכר את הלשון של מאמר חז"ל, מאמר חז"ל אומר שהקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל בקרב אומות העולם כדי שיפיצו את האמונה בכל אחד וכדי שהם יקדשו את העולם. זאת אומרת, זה גם ניסיון בשבילנו ועונש בשבילנו, לא ספק הגלות היא עונש, אי אפשר להתכחש לזה, אבל יש בזה גם אידיאל שבאותה הזדמנות אתה יכול לעשות עבודות, אני קורא לזה עונש, עם עבודות שירות למען המין האנושי. עם ישראל, וזה נכון, מבחינה היסטורית, עם ישראל היה תמיד הפלפל, הטבל, הטבלין, הסעור שבעיסה, בהמון המון מדינות. ספרד למשל, כבר במאה ה-19 היה חבר פרלמנט ספרדי חכם, אני הזכרתי אותו פעם, שלאחרונה פורסם נאום שלו, שבזמנו צנזרו את זה, הוא אמר, אנחנו ספרדים טיפשים, כן? במאה ה-16, במאה ה-15 היינו בבחינה מדינית, בבחינה כלכלית, מבחינת עוצמה, כן? ברמה לא פחות אלא כנראה יותר מאשר צרפת, אנגליה, איטליה, והיום אנחנו מדינה נכשלת. למה? כי גירשנו את העם שיותר מכל עזר לנו וקידם אותנו והעשיר אותנו ונתן לנו רעיונות את העם היהודי, והמדינות האלו האחרות, אנגליה, צרפת, אנגליה החזירה את היהודים, אוליבר קרומוול במאה ה-17, כן, יהודים היו מגורשים מאנגליה, אבל אז התחילה ההתפתחות הענקית של אנגליה שהפעילה על הכיבושים של ספרד ברחבי העולם, וזה היה כשהיהודים חזרו לשם. במאה ה-19 בנימין די ישראלי, שהיה אומנם יהודי, בן של יהודי מומר, אבל הוא ראה את עצמו כיהודי, הוא היה ראש הממשלה החשוב ביותר שבמאה ה-19 של אנגליה. בין די ישראלי וצ'רצ'יל, לא חושב שקם ראש ממשלה ברמה כזאת. אז, אבל בכלל, יהודים בכל מקום שהגיעו, הם עזרו המון לכלכלה ולתעשייה ולמדע ולתרבות ומה שלא יהיה, כן?
באמת היה ככה בספרד.
מה?
באמת היה ככה בספרד במלחמת העולם השנייה. פרנקו היה מאוד קנאי ליהודים שלו, לא רצו שהוא יגיעו ב...
כי אמרו שפרנקו הוא מצאצאי הנוצרים. זה כבר באופן הרשמי פרנקו היה אנטישמי. אבל אמרו שהוא מצצה הנוסים ובשקט הוא הציל, היה מגיע לו עוד חסידי אומות עולם, הוא הציל איזה 40-50 אלף יהודים, כן? אבל כיוון שהוא היה פשיסט והיה משטף של היטלר ומוסוליני, אז גם מוסוליני לא היה אנטישמי מובהק, הוא הלך עם היטלר, אבל גם היפן, מי שבאמת התבירה של השמדת עם ישראל ושנאת ישראל זה היה רק גרמניה הנאצית, אבל הם היו פשיסטים, הם שיתפו פעולה, זה היה מדינות הציר, זה היה יפן, איטליה, ספרד וכמה גרמניה. בכל אופן, לחזור לענייננו, ערבים ש... אני חושב, אחרי זה באגודת ישראל קמה תנועה שלצערי לא קיימת כבר, בתוך אגודת ישראל קמה תנועה של פועלי אגודת ישראל. פועלי אגודת ישראל היו הרבה מהם יוצאי גרמניה באמת, והם לא הלכו עם כל הקנאות, למרות שהחזוני שהיה הרב שלהם, קיבוץ חפץ חיים זה פועלי אגודת ישראל, קיבוץ שערבים זה פועלי אגודת ישראל, כל מיני יסודות, כל האזור הזה, הם קראו לזה מדינת התורה. יש לו מדינה, מדינת התורה, הם היו כבר הרבה יותר ציונים. עזרה זה היה פועלי אגודת ישראל. אבל היום עזרה התאחדה עם בני עקיבא, פועלי אגודת ישראל נעלמה מהמפה, והמושג פועלי אגודת ישראל זה לקדש את העבודה, את החקלאות ואת כל הדברים הללו. בניגוד לחברת הלומדים הבודאית הטהרנית, שהיא בזה לעבודה, בזה לצבא, בזה לכל, והיא חיה כמו רב שמעון בר יוחאי, מנסה לחיות כמו רב שמעון. שזה יחידים, בשביל יחידים זה פנטסטי, שיטה כוללת זה בעיה, צריכים אלף נכנסים שאחד יצא, אבל איך זה עובד בטווח ארוך, זה לא עובד, זה לא יכול לעבוד. בינתיים זה איכשהו עשה רושם אדיר במפה של עם ישראל, אבל אם זה יכול להמשיך ככה אינני יודע. אז זהו, זה מה שרציתי לומר. המסקנה היא לכל מה שאמרתי, ואני הולך בשיטה של מורי ורבי רבי שפירא זצ"ל, אני באתי רק לעורר את המחשבה, אני לא מסיק מסקנות. רבי שפירא לפעמים מסיק מסקנות שלא תמיד הוכיחו את עצמם, אבל זה מסוכן להסיק מסקנות בדברים כבדים מדי בזמן אמת, אז אני לא מסיק מסקנות. אני כן רוצה לעורר את המחשבה, מה חסר לנו? לדעתי יש מקום לחזור בלי הסעיף הזה של קידוש הגלות, בלי הסעיף הזה של להיות אנטי ציוני. יש כן לקבל את השיטה של רב שמשון פיירש, אם התוספת הזו שלא מודגשת מספיק, יראתו קודמת לא קודמת. כי במעבדה, באותה מערכת איפשהו חי, השיטה הזו הצליחה והצילה רבים, אם כי אפשר להגיד שאני יחס, שאנחנו במאה 21, שאני יחס זה היה מקום קטן, שאני יחס זה היה בגרמניה, אפשר לעשות כל מיני חילוקים, ואני עדיין חושב שכדאי לחשוב על זה בעומק, איך לנסות את זה. זה פשיטה שגם אם אני לא מדייק, שתהיה יראתו קודמת לחוכמתו, זה תנאי בל יעבור בכל אופן, וזה אין לנו. מפחד שלנו, לא לנו, ליושבים פה, אבל עם ישראל בגדול. לעם ישראל בגדול חסר המרכיב של יראתו קודם חוכמתו. מתכוון האמונה התורה, שהייתה לאמא היהודיה שלפעמים לא ידעה לקרוא ולכתוב, אבל היא הייתה בוכה בהדלקת נרות שבת, שהילד יהיה תמיד רבה. איפה רואים אמונות כאלה? כן? חסר, זה חסר לה. היראת שמיים כמעט שהוא ב-DNA ובגנטיקה שלנו שהתחיל לנו אברהם אבינו צריך לחזור למקום זה הייתי אומר הקליק הראשון שיתניע את המערכת לכיוון נכון אחרי זה ידח זרמון יש הרבה ללמוד הרבה ללכת לחקור איך לעשות מה לעשות וזה לדעתי יפתור את בעיית המונה זה יפתור את הבעיה של כל הפילוגים זה יפתור את הבעיה של השחיתות זה יפתור הכל ואז נזכה לגולה
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל